בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, מה קורה חברים, מה שלומכם, מה העניינים? כאן בן בן ברוך, אתם על הסולופוד שלי, מהדורת אודיו אונלי, למאזינים בלבד, למען האמת אני באופן חריג מצלם את המהדורה הזאת, בגלל שאני באולפן, לא בבית, בשונה מכל הפעמים שאני מקליט לכם מהבית, את ה... מהדורה המיוחדת של הסולופוד שלי, אז הפעם לא, הפעם אני באולפן שלי, כי באתי לעשות ניקיונות לחג הפסח, אוקיי? אנחנו נשים גם אנדר ככה שיהיה לנו כיף כזה, כי זה מהדורה מיוחדת לפני חג הפסח. עכשיו, האמת, שרציתי לסכם את אירועי ארצות הברית, להמשיך בפרק הרביעי בטרילוגיה משולשת, לא יודע איך אומרים טרילוגיה בתשעה חלקים, אבל זה, אני מניח שזה טרילוגיה משולשת, אבל לא יודע, משהו בי, כאילו היום היינו אמורים לדבר על לס וגאס, ומשהו בי גורם לי להרגיש, אולי בגלל כל שאר הדברים שסובבים אותנו, שפתאום זה נהיה לי פחות רלוונטי, פתאום עכשיו לדבר על מה שהיה לי, חוויה שהייתה לי בינואר. לא יודע, אנחנו עכשיו בפסח, בואכה חג האביב עכשיו, איך אני אדבר על משהו שעשיתי לפני כל כך הרבה זמן, כאילו זה היה עכשיו. אני מרגיש שכאילו אולי פספסתי את המומנטום להביא לכם את הסיכום, למרות שאני ממשיך לקבל השכם והערב בקשות מכם לסכם עוד אירוע ועוד אירוע ועוד יעד ועוד יעד. אני כן יכול להגיד שמה שחשבתי שיקרה, שאני לא אוכל לשמוע על ארצות הברית בתקופה הקרובה, בתקופה אני מדבר על השנים הקרובות, קצת השתנה, כי ככה זה בחיים. אתה פתאום שוכח את הקושי, ושוכח כמה קשה היה, ופתאום מתרכז בטוב. תחשבו על השירות הצבאי שלכם. מי מאיתנו לא סבל במרכאות. יש כאלה שלקחו את השירות הצבאי בסבבה ונהנו מכל רגע, אבל רובנו פתאום בגיל 18 אחרי תיכון, שאתה יוטבטניק ואתה עושה מה שאתה רוצה לתפיסתך, כן? אתה לא עושה כלום בפועל, אבל לתפיסתך אתה עושה מה שאתה רוצה, פתאום אנשים אומרים לך מה לעשות. זה פתאום קצת מוזר כזה עכשיו שאתה חייל וזה, ואנשים סובלים מזה לרוב. לפחות אני סבלתי, עזבו אנשים, אני סבלתי, אני זוכר שסבלתי. אבל עדיין, במרווח, כאילו במבחן הזמן, במרחק הזמן מן ה... יש לשלום הארץ אישורה, במרחק הזמן מן ה... לא מצליח להיזכר. בקיצור, במבחן הזמן בסוף אתה מבין שזוכרים רק את הטוב. אני שואל אם זה יקרה, אם זה יכול להיות על הימים האלה שאנחנו חווים, על האירועים המוזרים שאנחנו חווים, אני לא יודע אם אתם מצליחים לעכל, להבין, לרדת לסוף דעת המאורע הכל כך הזוי וחריג, שלמיטב ידיעותיי והבנתי והרקע שיש לי בהיסטוריית האנושות, אני חושב שזה לא קרה. כאילו, אולי קרו דברים דומים, אבל מה שקרה לנו ביום... מה זה? השבת? כן, בשבת, במוצאי שבת, בלילה שבין שבת לראשון, שגם ככה כולם קמים גמורים ביום ראשון אחרי שישי שבת. זה מאוד מאוד קשה. תוסיף לזה גם שיגורים ממדינת אויב... ממובילת ציר הרשע בעולם. הם יודעים שהם כאילו ציר הרשע, הם מודעים לזה. הורג אותי שהם חושבים שהם הטובים. אני נגנב מזה, כל פעם אני משתגע מזה מחדש. שהם חושבים שהם הטובים ואנחנו הרעים. איך זה מדהים, איך כל הזמן אתה נפגש עם שני סיפורים. כאילו אתה יכול לראות, אם אתה מסתכל קצת לעומק, אתה יכול לראות איך החיים האלה בעצם הם... הם תלויים בנרטיב, במה אתה מספר לעצמך, מי אתה, באיזה צד אתה, כשבפועל הם הרעים בכלל, אבל הם חושבים שהם הטובים ואנחנו הרעים. אז זוי לחלוטין בעיניי. בכל אופן, מה שאני אומר, לדעתי לא היה דבר כזה. אני לא יודע איך זה נתפס, איך החבר'ה שמחוץ על הארץ שלנו רואים, ראו, אני מאמין שהם ראו, אצלם גם זה היה שעת צהריים, זה היה מוזר מאוד. לנו זה הלילה כזה, זה מעניין איך הם ראו את זה, את מה שקורה פה. אני מדבר על החבר'ה שעדיין כאילו אכפת להם ממה שקורה אצלנו במדינה. איך הם תפסו את זה? יש מלא כאלה, אני נפגשתי עם המון 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 כאלה, ואגב המון מהם מאזינים לפודקאסט הזה ממש. אז אני רוצה להגיד לכם איך זה נתפס אצלנו, אוקיי? אני רוצה לספר לכם, ואתם יודעים מה? אולי גם לאנשים שלא כל כך אכפת להם מה קורה פה, אולי אם וכאשר זה יגיע לאוזניים, למרות שאני מדבר בעברית, אז הסיכוי מאוד מאוד קלוש. אני פשוט אשתף את מי שלא גר בארץ ישראל, איך אנחנו חווינו את ליל מוצש, הלילה שבין מוצש לראשון. פעם היו רק משחקי NBA בלילה שבין כך לכך, אבל עכשיו אנחנו אוכלים כתבמים, טילים בליסטיים וטילי שיוט ממדינת אויב שמאיימת וחייבת לה. תראו מה זה, איך הכל אגו. איך הכל אגו. הם פשוט היו חייבים לעמוד במילה שלהם. אתם מבינים? כאילו איזה שיט. חייבים לעמוד במילה שלהם. בגלל שהרגנו להם את אחד הגנרלים שלהם, והם הבטיחו שתהיה נקמה, אז הם פשוט חייבים לעמוד במילה שלהם. הכל מתחיל ונגמר באגו. זה לא להאמין. אז לכל מי שלא היה בגבולות ארץ ישראל, הארץ ששייכת לעם היהודי, לדורותיו, מאז ומעולם. במוצאי שבת, מה היה תאריך אז? אם אנחנו היום ב-19 לאפריל, אגב, לא אמרתי, ה-19 לאפריל היום, 19 לאפריל, י' א' בניסן, חג פסח לפנינו, זה התאריך של המהדורה הזאת. אז אם היום ה-19 באפריל, מחר ה-20, תוריד 7, זה בליל ה-13 לאפריל. אוקיי? 13-14 כזה, כי כבר התחלף התאריך. מי ששמר שבת, כמוני לצורך העניין, הוציא שבת פחות או יותר, היה איזה, ריחף איזה חשש, אוקיי? כי היינו איזה שבוע וחצי, משהו כמו 8-9 ימים אחרי החיסול של הדביל הזה, היינו תחת איום של איראן לתגובה. תגובה שתבוא בעקבות. עכשיו, לא ידענו איך תראה התגובה, באיזה צורה, כאילו מה, מי, מו, לא באמת ידענו, אבל ידענו שצריכה להגיע תגובה. ופשוט חיכינו, שזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. הכי גרוע לאומה, הכי גרוע לבן אדם, הכי גרוע בקשר רומנטי. לחכות למשהו. אין דבר יותר גרוע מזה. ומי ששומר שבת הוא מתנתק. מי ששומר שבת כהלכתה, הוא מתנתק ל-25 שעות, מתנתק לחלוטין. לא רשתות חברתיות, לא טלפון, לא טלוויזיה, לא דיבורי חול, 100% שבת. וכשהוצאנו את השבת, אז היה איזה רחש בחש על סיכוי לתגובה של איראן שתגיע בקרוב. הרחש בחש הזה בעצם התברר כמציאות, משהו כמו שעה אחרי שיצא שבת, ומאותו רגע אנחנו מקבלים, ברגע שקיבלנו את הידיעה שבאזור המאה כתבמים עושים את דרכם, לארץ ישראל, ועתידים לנחות פה, אני צוחק כי נזכר בקטע של יוחאי ספונדר, שהוא אמר, מה זה, 9 שעות? We will kill you in 9 hours from now, משהו כזה. כאילו מה, הוא אומר, מה זה, האיום הזה, מה זה 9 שעות, מה זה, היה להם קונקשן בדרך, למה כל כך הרבה זמן? בכל אופן, אנחנו יודעים שנורו עלינו כתבמים, איזו שיטת לחימה מוזרה, ויקח להם 9 שעות להגיע לישראל. זאת אומרת שבסביבות בין 2 ל-4, צריכים לנחות פה עכשיו פצצות עם משקלים שונים, שמכוונות ליעדים מסוימים, לבסיסים, ליעדים אסטרטגיים. ולנו זה חדש, אנחנו לא מכירים את השיטת לוחמה הזאת, אנחנו לא יודעים, אני מדבר עלינו, על העם, זאת אומרת, האנשים הרגילים שלא מעורים בסודות של צהל, במערך ההגנה, מה רמת ההגנה, כאילו חוץ מידיעות כאלה ואחרות מהתקשורת עכשיו, let's put in mind שאנחנו אחרי השביעי לאוקטובר, אוקיי? זאת אומרת שאנחנו כבר נפגענו ברמת הביטחון הלאומי שלנו, זאת אומרת, הקונספציה, כל התפיסה לגבי איכותו ועוצמתו של צהל ורמת המודיעין, היא נפגעה, אוקיי? תחשבו שנייה על מה אני אומר, כן? תחשבו שנייה על מה נדבר על אחרי השביעי לאוקטובר, שהיינו בטוחים שאי אפשר להפתיע אותנו, והמודיעין שלנו הכי טוב בעולם, והצבא שלנו והחיל האוויר שלנו בשנייה בשמיים, לא ייתן שזה יקרה, משהו שם מתנפץ. אז אנחנו עכשיו עם איום ממשי מאיראן בדרך אלינו, ואנחנו לא יודעים מה תהיה טיב ההגנה על המדינה. מלחיץ, נכון? מאוד מלחיץ. ובגדול אני כאילו נזכר עכשיו במתח המטורף הזה שהיה לנו, ישבנו בסלון מחוברים לערוצי החדשות 11, 12, 13, 14, מנסים לראות את ההבדלים בין הדיווחים, כל אחד עם האייטמים ועם הכותרות והראשוניות שלו, כולם מלחיצים באותה מידה, מצד שני גם מתחילים להגיע דיווחים על כך שמיירטים את הכתבמים מעל שמי המזרח התיכון, זאת אומרת שזה אפילו לפני שזה יגיע למדינה. הילדה שלי יוצאת מהחדר, הילדות הגדולות שלי מבינות מה קורה, והן כאילו צוחקות, לא פעם אני אומר צוחקות זה understatement, אבל הם כאילו מוציאות את החרדה ואת הפחד שלהם בצורה מאוד מאוד מוכרת אצלנו בבית, בדרך של הומור, ודברים כמו עכשיו הם מבטלות לנו את הלימודים, כשיש חופש, לא אכלתם שבוע שעבר, שהיה לי מבחן, ומשחקות את הכאילו הכי קוליות בעולם, אבל אני רואה את הפחד על הפנים שלהם, אני קולה את הפחד על הפנים שלהם, ולומר את האמת, גם אני מפחד, אני כאילו רוצה להרגיע, אבל גם אני מפחד. ולא יודע מה לעשות, זאת אומרת, איך להתנהג, כאילו... אם אני יורד לעומקה של התחושה שהייתה לי, אני זוכר שהיה בי פחד מהול באמונה שלמה שלא יקרה כלום. זאת אומרת, לא יכלתי לדמיין תרחיש של משהו מתפוצץ, נזק, הפסקת חשמל, לא הצלחתי לדמיין תרחיש כזה. כאילו, הייתי קרוב מלהגיד לשירן, להגיד לה תקשיבי, כלום לא ייפול פה. 99.9 מהטילים שהם שלחו לא הגיעו לפה בכלל. אבל לא אמרתי את זה כדי לא לנחס, מה שנקרא, אוקיי? אבל אי אפשר להתעלם מהפחד הזה, מהאי-וודאות. לקחנו את כל הסמיכות והקריות לממד, מתוך ידיעה שאנחנו כל שנייה עלולים להיכנס לממד, אבל עדיין היה לנו איזה שעתיים, היה בערך 12 בלילה, עדיין היה לנו שעתיים עד שהכתבמים יגיעו, נשארנו מחוברים לטלוויזיה, ואז הגיע דיווח על טילים בליסטיים. שטילים בליסטיים לוקח להם 12 דקות להגיע מאיראן לישראל, שזה מטורף. ותראו איזה עם אנחנו, אוקיי? תראו איזה עם למוד מלחמות וניסיון וכושר התמודדות פשוט
יוצא מגדר הרגיל. אני לא חושב שיש עוד אומה בעולם שבזמן שמאיימים עליה בטילים בליסטיים, כתבאמים, טילי שיוט, מוציאה במקביל באותו זמן כל מיני ממים על הערכות בממד, מה צריך לקחת, וודקה וערכת קריוקי ועל זה שמה אפשר להכין בזמן עד שמגיע כתבאם, עד שמגיע טיל בליסטי, אפשר להכין חביתה, עד שמגיע כתבאם, אפשר להכין חמין. אין עוד עם בעולם שמתמודד עם המציאות שלו שנכפתה עליו בגלל ששאר אומות העולם, לא כולם כמובן, אבל אפשר להגיד רוב אומות העולם, פשוט שונאים אותו בלי סיבה, והוא לוקח את זה בצורה הכי ספורטיבית שיכולה להיות. הוא לוקח את זה בכיף, הוא לוקח את זה בצחוק. הוא יודע שהוא חזק, הוא יודע שהוא לא פרייר, אבל הוא פשוט כבשה בין המון זאבים, והוא עדיין צריך לחשוב טוב 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 לפני כל מהלך, כמו שאנחנו צריכים לפני כל דבר שאנחנו עושים לגיטימציה מהעולם, כי בסופו של דבר אנחנו קטנים ותלויים. אבל עדיין, כושר ההתמודדות שיש לנו עם כל דבר ודבר במדינה הזאת, הוא פשוט יוצא מגדר הרגיל. פשוט לא להאמין איך אנחנו כעם מצליחים לצחוק על מצב שכל מדינה אחרת הייתה יורדת לעומקי הבונקרים והמקלטים שיש להם, ואנחנו פשוט יושבים בצ'יל בסלון, לא יודע אם כל כך בצ'יל, אבל יושבים בסלון ומעיפים בסושיאל מדיה כל מיני דחקות כאלה ואחרות על המצב, כל מיני וואן ליינרים רצים באינסטגרם, מי שנשאר אחרון שיחבא אחריו את האור, כל מיני דברים, כאיזה הודעה מתנהג ככה, זה פשוט לא להאמין. אז אנחנו פשוט יושבים ומחכים, אוקיי? מחכים שיקרה משהו, שיפול. וההקלה האמיתית הייתה, אני זוכר את הרגע שהבנתי שמישהו מלמעלה באמת שומר עלינו, אוקיי? עשינו את החשבון מהרגע שעודכנו על הטילים הבליסטיים וטילי השיוט שיצאו לעבר ישראל, עשינו את החשבון שלוקח בין 12 דקות ל-16 דקות, משהו באזור הזה, ואנחנו צריכים להיות בממדים, וצריכות להיות הזקות. ועוברות 10 דקות, עוברת רבע שעה, ועוד חצי שעה, ו-40 דקות, וכלום לא קורה. כלום לא קורה בקטע טוב. ואנחנו פתאום מתחילים להבין ש... רגע, איך זה יכול להיות? לא היה אמורים ליפול פה טילים כבר, לפי החישוב של הזמן? אולי הם עדכנו באיחור? בוא נחכה עוד קצת. ואז מודיעים על זה בטלוויזיה ש... טילי השיוט היו אמורים להיכנס כבר לשטח מדינת ישראל, וכנראה שהם לא נכנסו, אז כנראה שהם יורטו. אבל אסור לנו להגיד מה יורט, מה לא יורט, מטעמי ביטחון שדה, אנחנו לא רוצים לעזור לאויב, אבל בינתיים תוך כדי מדווחים על הכל. ואז בעצם אני מבין שמישהו מלמעלה באמת כנראה ששומר עלינו. באותו רגע, אני כמובן אומר את זה בצורה מאוד אמורפית, אבל אני מבין שהקדוש ברוך הוא הולך להפוך את הקערה על פיה, וכל האיום והפחד והחרדה הזאת הולכת להיות לאיראנים לרועץ, מה שנקרא. ובאותו רגע אני הולך ולוקח את הקרית שלי ואת השמיכה מהממד, אומר לשירן, מאמי, 1:30 בלילה, אני עייף גמור, אל תדאגי, לא יקרה שום דבר, לא ייפול פה שום דבר, אני הולך לישון, אפילו הזקות לא יהיו, ככה אמרתי לה. לא אשקר, תוך כדי שאמרתי לה את זה, אני מרים את הראש כזה לכיוון השמיים, דרך הויטרינה של מרפסת, ואני רואה, אני רואה זיקוקים של החיים, מטאורים, אני לא יודע להסביר את זה, באמת, אני לא יודע להסביר מה אני רואה. אבל כל השמיים שלי מתחילים להיות מלאים ב... אני לא באמת הבנתי מה זה, אם זה טילים או כתבאמים או... כמובן שראינו גם את הצד של העירותים שלנו, זה החץ 2, חץ 3, כלא דוד, לא יודע מה ראיתי, אבל ראינו פיצוצים ועירותים שלא כמו אלה שרואים לגרדים ולטילים שמגיעים מעזה, ממש לא. משהו אחר ברמה אחרת. עכשיו הדבר הכי מטורף, זה שכל פגיעה שהייתה ופתאום התפזרה עננה כזאת גדולה בשמיים, לא היה אפילו רעש, לא שמענו רעש. כי אנחנו רגילים שיש את העירותים בשמיים של עזה, מה שמגיע מעזה, יש בובומים רציניים. פה אפילו לא היה רעש. אני לא אשכח את זה, לא היה רעש. ואני כאילו אומר, איך זה יכול להיות? כאילו, אמור להיות פה חתיכת פיצוץ. ואז הבנתי עד כמה זה רחוק. זה כאילו פשוט, כנראה מחוץ לאטמוספירה, שאתה אפילו לא שומע את זה. זה כאילו, מה שאתה רואה זה חתיכת טילים ענקיים. ענקיים בקטע אחר. אם אתה רואה ככה את זנב האש שלהם, את מה שיוצר בעצם את שובל האש, זה כנראה משהו ענק. זה כנראה רחוק, כי אתה לא שומע, וזה כנראה ענק. באותו רגע הבנתי שצריך ליפול מתח של רסיסים של הטילים האלה שראיתי עכשיו ממש מעל הבית שלי. אבל לא נופל כלום, עובר 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, שעה. נשארתי שם שעה בסלון יותר, ואז הבנתי שגם הרסיסים האלה לא נופלים. ואז הבנתי שאני לא מבין כלום. פשוט לא מבין שום דבר. אמרתי, אוקיי, בסדר, אם זה המצב... מישהו מלמעלה שומר עלינו יופי יופי. אם כך, אשתי היקרה והמתוקה, אני נותן לך נשיקה במח לילה טוב, כי אני הולך לישון. את רוצה להמשיך לראות את אביב דרוקר, ואת יונית לוי, ואת כל מי שמשדר, אריאל סגל, כל מי שמשדר בכל אחד מהערוצים. בבקשה, אין שום בעיה, תראי. לילה טוב, אני במיטה הולך לישון. כמובן שישנתי עם עין פתוחה כל הלילה, אבל כשקמתי, כל שעה גולה בערך, וראיתי את ה... הלכנו לישון עם ערוץ החדשות, כמו שהיינו ישנים אחרי השביעי לאוקטובר, וכל חצי שעה, שעה אני פותח עיניים ורואה שלא קרה שום דבר קיצוני עדיין, ולא יצא עוד גל, ולא היה זה, ובסביבות שעה 7:30, 8 הבוקר שהתעוררתי, אני פותח כרגלי את האינסטגרם, ורואה ש-99.9 מהטילים שנורו למדינת ישראל יורטו בהצלחה. מה אני אגיד לכם, חבר'ה? באמת, אי אפשר לתאר את תחושת הניצחון, כי בסופו של דבר זה ניצחון. אוקיי, זה כמו, אני עושה אנלוגיה קצת קיצונית, אבל כמו בעיתות עונשין, פנדלים בגמר גביע העולם, שיש לך בעצם שוער שמביא לך את הגביע בידיים שלו, כי הוא פשוט עודף את כל הכדורים. שום כדור לא נכנס, אתה מכניס איזה גול דרדלה, ואתה פשוט נצח, כי השוער שלך בעצם עצר הכל. זה בדיוק, כאילו, זה, מה שהרגשתי זה שפשוט יש פה איזה משגחה פרטית מטורפת, איזה שמחה ענקית שאי אפשר לחגוג אותה. כי אי אפשר לחגוג אותה, כי קודם כל אנחנו במצב עכשיו של מצב שמחייב תגובה. כי מדינת ישראל היא לא סאקרית של אף אחד שיבוא ויירו עליה כתבאמים וטילים ואנחנו נשב בחיבוק ידיים. אנחנו לא אפשר להכיל את גשם הכתבאמים הזה, שהיה כאילו כלום לא היה, כמו שהכלנו את הטפטופים מעזה, ואז ראינו מה קרה. זו דעתי גם בעניין הזה, חייב, כמו שאומרים היום, לדבר איתם בערבית, שיבינו, ולתת להם מה שנקרא מכה אחת אפיים, לא לשלוח איזה משהו למראית עין. לעשות שם נזק, נזק רציני, ואני מבין שהדבר הזה שוב פעם מכניס אותנו ל... למגמה שיכולה להיות אפילו קצת יותר מורכבת ומסוכנת, ומה עכשיו, והם יגיבו ואנחנו נגיב, ומה... קיצור, אני מבין שאנחנו פה במצב מאוד מאוד בעייתי, שמצד אחד אנחנו שמחים מאוד על, על ההתמודדות הבלתי הגיונית הזאת שהייתה עכשיו, מצד שני אנחנו לא יכולים לחגוג את זה, כי סמק, אנחנו נמצאים במצב של... של מלחמה עם איראן, כאילו, לא יודע, אני לא מצליח למצוא שם אחר לדבר הזה. איך מישהו אמר את זה? חלופת מעלמות, החלפת מעלמות. לא יודע, בעיניי אין לזה שם יותר מדויק ורסמי ממלחמה, מלחמה עם איראן. לצערי הרב, כן, אנחנו עכשיו חווים פה ימים ותקופה כל כך מורכבת עם כל מה שאנחנו עוברים בעזה, עם רפיח, כן רפיח, לא רפיח, חטופים, מה איתם, איך הם יחזרו, מתי הם יחזרו, מתי נתפוס את הסינואר, כאילו, צפון עכשיו גם כן, נוסף על כל הצרות גם כן עכשיו, נוסף לנו איראן על הראש, שלא לדבר על לאן זה עוד יכול להסלים הדבר הזה, כאילו, אפשר להיכנס פה באמת למראה שחורה בקלות מהמצב שאנחנו נמצאים בו. החוכמה היא לא. החוכמה היא דווקא כן למצוא את, את האופטימיות. אוקיי? למצוא את, את התקווה במצב העגום הזה שנקלענו אליו, שאולי כן יהיה טוב. אנחנו עכשיו בימים של חג החירות. אוקיי? פסח. אין לעם ישראל זמנים טובים כמו הימים האלה של חג הפסח, חג החירות. חג שאני הכי אוהב, בפער. זה וסוכות, פסח וסוכות זה החגים שאני הכי אוהב. בחגים האלה היינו נוהגים, החברים, ככה, לנסוע צפונה, לטבול במקווה הארי, לחזור משם, לתפוס איזה שטח ירוק על גדות הנחל, דרך כלל אלבניה, סוח עצבני, ופשוט לעשות שם על האש עד ליום למחרת, לישון שם, לקום בשטח. איך הייתי אוהב את זה, הלק. אז אין את זה עכשיו. אבל אנחנו צריכים להיות מרוכזים עכשיו באיך אנחנו כן מצליחים לחגוג את החגים שלנו ולשמור על אופטימיות. ועדיין לסיים את המערכה הזאת בצורה הכי טובה, ולהחזיר את הילדים הביתה, להחזיר את הבנים הביתה, להחזיר את כל החטופים והחטופות, ואת כל מי שנמצא שם. כמה שזה מעיב עלינו, אתם לא מבינים, אתם לא מבינים. טוב, אני כן רוצה קצת לדבר על דברים אחרים, מהלך המהדורה... מהדורת האודיו אונלי שלי הזאת. אספר לכם שפתחתי את השבוע, קודם כל אני עדיין בחופש, עד הראשון למאי אני בחופש מהופעות, לקחנו 3 שבועות חופש, הפסקה קצת, אני בכוונה גם לא הולך לבמות פתוחות, כאילו למרתונים, לליינים וכאלה, כדי לתת לעצמי כזה קאט עם הסטנדאפ, כדי שזה לא יהיה רוטינה אינסופית. יש כאלה שדווקא חושבים אחרת, שצריך כל הזמן להופיע. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן להופיע. כל יום, כל הזדמנות להופיע. אני חושב שפעם, פעמיים בשנה, צריך לעשות איזו הפסקה של שבועיים, 3. כמו ליגה סדירה של כדורגל, שיש להם חופש של שבועיים, 3. אני חושב שגם בסטנדאפ צריך לעשות את זה. ויש לנו את הזמנים האלה בחגי ישראל. אז אני די בחופש. עם זאת, אני כמובן מקליט את הפודקאסטים שלנו, השבוע, יום ראשון הייתי אמור להקליט פרק עם אתר מיינר, לא יצא לפועל, פעם שנייה. נראה מתי זה יקרה, אם זה יקרה. אני לא אוהב ללחוץ אנשים להגיע לפודקאסט, ללחוץ על אנשים, אני מזמין פעם, פעמיים, אחרי זה הם שחרר. למרות שאני מאוד מאוד רוצה פרק עם אתר, מאוד מעניין אותי הבחור הזה. אומן מאוד מאוד מעניין. לא בלחץ פשוט, זו הגישה שלי. אחר כך, יום למחרת, היה לי פרק אצל אסף יצחקי. לא בפודקאסט שלי, בפודקאסט של אסף יצחקי, הלכתי להתארח. כמובן, יצחקי זה חבר ואח, אז הוא הזמין, ישר הלכתי. זה הפרק, זה הפודקאסט הראשון שהייתי בו, לא שלי, אוקיי? היה ממש ממש צחוקים, זה משהו אחר לגמרי, זה פורמט אחר לגמרי, זה ארבעה אנשים, זה ישיבה של צחוקים, ככה זה נקרא גם ישיבת צחוקים, שמלא כיבוד ושטויות וגומי וממתקים, וכאילו באמת נראה משהו מושקע בטירוף. הרבה אנשי הפקה שם, בניגוד למה שקורה אצלי, שיש לי רק בן אדם אחד שהוא פה הטכנאי של הפודקאסט. אני לא באתי מוכן, אני חייב להודות שלא באתי מוכן, כי זה היה נראה באמת חגיגה. קודם כל, לפרק הזה צריך לבוא בלי אוטו, אוקיי? למה הם באמת לקחו את זה למקום אחר ברמת הישיבה לפני, האלכוהול, השתייה וזה. כמובן שזה ברור למה, כדי להוציא מכולם ככה את המיטב, לשחרר את כל המחסומים. אני מרגיש כאילו אם הייתי בא יותר מוכן לדבר הזה מהבחינה הזאת, המשוחררת ולא לחוץ בזמן ועם רכב, למרות שאני גם ככה בא עם התזונה שלי, לא מאמיס קלוריות עכשיו ואלכוהול גם ככה, אז זה לא עושה הרבה הבדל, למרות שאפשר להגיד שמאוד מאוד נהניתי, אני חושב שהפרק נפלא. מה שכן, הבנתי שיקח איזה חודשיים עד שזה יעלה, כי יש לו כאילו, לוקח לו זמן לערוך את זה, אז זה בכל אופן עוד חודשיים לדעתי יהיה את הפרק הזה איתי, אני לא יודעת כמה זה יהיה רלוונטי. לא, בעצם לא דובר שם על עניינים של אקטואליה, אז זה תמיד רלוונטי. יום רביעי היה לי פרק עם ניצולת שואה, שכמובן יעלה ביום השואה, עם דבורה ויינשטיין, סיפור באמת מצמרר של ניצולת שואה, ש פשוט בלתי ניתן להבין ולהכיל מה האנשים האלה עברו. פשוט בלתי ניתן להבין. בלתי ניתן להבין. וזה כל פעם שעכשיו אני פוגש סיפורים של ניצולי שואה, שורדי שואה. לא להאמין, פשוט לא להאמין שהיא שרדה את כל הדברים האלה בגיל כל כך צעיר. פשוט לא להאמין. אז כל פעם שאני שומע סיפורים של ניצולי שואה, אני פשוט אני פשוט, בגלל השביעי לאוקטובר, אז אני כאילו, בוא נגיד שלפני השביעי לאוקטובר, לא הייתי מצליח להבין את האנשים הפסימיים. כאילו, למה יש אנשים שרואים את החיים במשקפיים אפורות, לא יודע איך נקרא. כאילו, רואים את החיים בצורה נורא פסימית. רואים את מה הרע שיכול לקרות. אף פעם לא צריכתי להבין את זה. כאילו, למה בעצם? למה שמשהו לא יהיה בסדר? ומהשביעי לאוקטובר, עם כל הבלגן שקורה, צפון, דרום, איראן, פתאום גם לי בראש רצים כל מיני תרחישים לא טובים, כאילו, לא אופטימיים בכלל. אם אני נותן לזה להיכנס, כן? אם אני לא נותן לזה להיכנס, אז שום דבר לא יכול לקרות. אבל אם אני נותן לזה להיכנס, אז אני מכניסתי למראה שחורה, באמת. ואני מצליח להבין למה אנשים נהיים פסימיים. אז החוכמה היא באמת, החוכמה היא לא לתת לזה להיכנס. באה לך מחשבה פסימית? אל תן לה להיכנס, תשחרר אותה, תגיד לה, זוזי שנייה, יש לי פה מחשבה אופטימית שהייתה פה לפנייך. שחררי אותי. לא נותן לך להשפיע עליי. ממש ככה. תנסו, האמת שזה עובד. עובד לי כל הזמן. ברצלונה, מה אגיד לכם? כאילו חסר מוצרות. אני ידעתי את זה, ידעתי את זה. אחרי שהם ניצחו 3-2 שם, ידעתי שתהיה רמונטדה על הפנים שלנו. הייתי אמור לנסוע למשחק, ואמרתי לאסי, עזוב. לא רוצה להיות המנחוס הזה שרואים בסושיאל מדיה שהוא נסע וברצלונה הפסידה. אז לא נסעתי, ברוך השם שלא נסעתי לדבר הזה. רונלד אראוחו, מה אגיד לכם, רונלד אראוחו, ברגע של פזיזות, ברגע של חוסר מחשבה, ברגע של קלמזיות מיותרת כזאת, להתנפל על על בלם, על חלוץ שלא באמת מסכן בצורה ממשית את השאר. זאת אומרת, היה לו, הוא קודם כל לא, הוא בא מזווית, זווית צד לכיוון השאר. יש לך את טרשטגן בשאר. אתה יודע מה? תן לו לשים גול. שישים גול. מה אתה הולך עליו? שחקן אחרון, הולך עליו, נכנס עליו על 200. למרות שגם העבירה שהוא עשה, לא הייתה כזאת קיצונית. לא עלה אתכם ב... גם קנסלו, הירידה הזאת לגליץ' על, דמבלה, בן אלף הזה, איזה שחקן מגיל, איזה בן אדם מגיל, כל מה שברצלונה נתנו לו, איזה בן אדם מגיל. יש אנשים שהם לא מנג' ולא יעזור כלום. זה בסוף, זה יפגע בהם. אתם תזכרו מה אני אומר לכם, תראו איך, הקריירה של דמבלה הולכת ודוחת לאט לאט בעקבות מה שקרה לו נגד ברצלונה עכשיו בשבוע הזה. טוב, לפני סיום, רציתי ככה לעבור, איתכם על הוויינט. גורם במודיעין ל-CNN, חילופי המתקפות הסתיימו בעיראק, טוענים, איתרנו נפל ישראלי. שעות אחרי התקיפה המיוחסת לישראל, מקום מודיעיני אזורי אמר לרשת, טהרן לא, טהרן לא צפויה להגיב. נשיא איראן התעלם מהפיצוצים הליליים באספן. בעיראק מדווחים כי במחוז, ווסט הותר טיל ישראלי שעשוי להתברר כמחל דלק נתיק של מטוס. הנפל הישראלי בעיראק. אוקיי, כנראה שהייתה תגובה. הייתה תגובה ואני לא יודע מזה. כאילו עכשיו, אתמול, רק אני לא יודע. הנה, עכשיו כנראה שגם בן גביר עכשיו, יש דיבור שהוא צייץ דרדלה בעקבות התקיפה באיראן. בכירים בממשלה, התנהגות מופקרת בעולם הערבי לגלגו. וואי וואי. מה יהיה? טוב, חברים, אני לא רוצה להעלות אתכם בעוד ועוד ועוד דברים לא אופטימיים, כי המהדורה הזאת אמורה להיות אופטימית. זוכרים איך קוראים לה? מהדורת אודיו אופטימית. טוב חברים, חג פסח, לפנינו. אתמול, ממש אתמול, הקלטתי פרק מדהים. מה זה, איך זה הגיע לי לשנייה, מה זה, הגיע לי לשירי מעליות האלה? באמת שאני לא מבין. איך זה הגיע לשיר. בכל אופן, אתמול אירחתי פה את רותם ישראל המדהימה, המנחה המדהימה, הבחורה הכל כך איכותית הזאת, הייתה אצלי פה בפודקאסט, וחייב להגיד לכם שהיה נדיר, היה מהנה, ומחכה לכם פרק מטורף בחול המועד ביום רביעי. והשבוע, מה יש לי השבוע? טוב, אין הרבה. סוגר פה את האולפן, הכל חמץ, אז אני לא... אין לי עצבים להכשיר אותו. כמובן שיום ראשון אני בא לנקות פה, אבל לא, נראה לי ש... לא נראה לי שאני אפתח אותו בחול המועד. נחפש לעשות משהו בחול המועד, בתקווה שיבואו אלינו ימים שקטים. עד לכאן המהדורה של יום שישי, ה-19 לאפריל. הסולופוד של בן בן ברוך, מהדורת אודיו אופטימית, עד כמה שאפשר. אני מאחל לכם נשמות טובות וטהורות, שיהיה לכם אחלה של שבת, שבת שלום, בריאות איתנה, שתהנו, תהיו אופטימיים, תחשבו אופטימי, אוהב אתכם מכל הלב. ביי ביי.